אורות התורה פרק ת' סעיף ח'. יש הנשמה כשהיא מוכשרת לשאיפות גדולות של התבוננויות רוחניות, מתעצבת כשהיא עוסקת בפרטי הלכות, והיא מרגשת אז את מצריה שהיא נסגרת אז בהם. אבל אין רפואתה באה על ידי ביטולה מהתורה המעשית, כי אם על ידי הכשרת רוחה להרים את הערך של כל פרט מפרטי הדברים המעשיים אל עושר מקורו הרוחני המקיף והכללי, הרמה הזאת נעשית לפעמים על ידי הברקת שכל טוב, ולפעמים על ידי הרגשה פנימית עמוקה ההולכת ומסתעפת מהזרחות העליונות של דעת השם. ולפעמים מתקבצים יחד שני הכוחות של הברקת השכל ואור ההרגשה להשפיע על הרחבת הפרטים המעשיים עד שימלאו דשן עונג, באופן שתהיה הנשמה בלתי משוממת בעוסקה בהם, כי אם מתרחבת ומתעדנת. הצלחת הרמה הזאת קשורה היא עם המצב המוסרי של הנפש, ועם צירופה רוחני הבא על ידי העסק הדמיני במעמקי הרוחניות הבהירים ובלתי מצומצמים. אז עצם הרעיון הזה של היחס בין ההתעסקות בפרטי תורה לבין ההתעסקות עם האור הכללי יותר שבתורה, זה רעיון שהרב אורות התורה כותב עליו רבות בכל מיני צורות. אז רק נלמד איך הרב כותב את זה בסעיף הזה. הסעיף הזה, אני חושב שהוא מיוסד על העניין הזה של חב"ד, של חוכמה בינה ודעת. עוד מעט אנחנו נגיד על זה משהו. נתחיל כך. אז כשאדם בא ללמוד תורה, אז עצם הרצון הזה שאדם רוצה ללמוד תורה, זה מעורר בו את הנשמה. כי האדם יש בו נשמה, יש בו רוח, יש בו נפש, והאדם לא תמיד מואר מהצד הנשמתי שבו, מהצד הגדול הזה, מהצד הכללי האינסופי הזה שהוא מחובר אליו. אנחנו יודעים, וכבר דיברנו על הדבר הזה גם אתמול קצת ובהרבה מקומות, שהדבר הבסיסי שמבחין בין תורה לבין שאר הדברים, שהתורה היא מזון לנשמה. כן, המצוות הם לא מזון לנשמה. המצוות הם איך להסדיר את החיים של הרוח והנפש של האדם עם הסדר הנשמתי, עם העולם העליון. הם כשלעצמם לא מזון של הנשמה. וכן התפילה היא לא מזון של הנשמה, התפילה היא המזון של הרוח. מה באמת מזין את הנשמה? מה כשאתה מתחיל להתעסק איתו זה יכול לתת את המילוי של מה שהנשמה שלך דורשת, זה התורה. זה באופן כללי. עכשיו, כשאדם בא ללמוד תורה, אז בתורה, הלבוש של התורה, החלקים השונים שיש בתורה, הם בנויים בצורה כזאת שיש תורה שהיא אחרי הכל מתייחסת למציאות המעשית יותר, ויש תורה שמתייחסת למציאות הרגשית, יש תורה שמתייחסת למציאות של האלוקות, דברים שהם מופשטים מאוד, עליונים מאוד. וכשאדם בא ללמוד תורה, אז ברור שיש איזושהי התעוררות של הנשמה, רק השאלה, איזה סוג התעוררות של הנשמה היא מתעוררת כשאדם בא ללמוד תורה? אז מתאר פה הרב מצב כזה. יש שהנשמה, כשהיא מוכשרת לשאיפות גדולות של התבוננויות רוחניות, כלומר, הנשמה שהיא חלק מאיתנו, היא לא מתעוררת רק כשבאים ללמוד תורה, אלא האדם יש בו את הצד הנשמתי הזה, והאדם הזה יש בו נשמה כזאת, שהאדם מכוח הנשמה שיש בו, הוא צריך מזון כזה, שהמזון הזה יהיה מזון של התבוננויות רוחניות. זאת אומרת, של התעסקות, לא בהוצאה לפועל של האור של התורה בעולם הפרטני, בעולם המעשי, אלא שזה יצא לפועל בצורה כזאת של התבוננויות רוחניות. יש עולמות מופשטים, יש עולמות רוחניים, יש את ההתעסקות במעשה בראשית, מעשה מרכבה, דברים מאוד מאוד רוחניים וכלליים. אז יש הנשמה כשהיא מוכשרת לשאיפות גדולות של התבוננויות רוחניות. ואז כשהאדם בא ללמוד תורה, אז הדבר שהכי, אז זה עוד יותר מעורר את הנשמה. הנשמה היא, כשהיא מריחה עבירה, היא בורחת. כשהיא מריחה תורה, כשהאדם בא ללמוד תורה, אז הנשמה מתקרבת. כן, היא מופיעה. היא צפה. כן, כל פעם אתה פותח ספר, הנשמה שלך בא, צפה. ואם זה אדם שסוג הנשמה שלו היא נשמה שהיא מוכשרת לשאיפות גדולות של התבוננויות רוחניות, אז עצם הדבר הזה שהאדם בא ללמוד תורה, זה אז זה שעה כזאת שהנשמה היא מתעוררת יותר. אבל כיוון שהאדם עסוק בפרטי הלכות, ואז מצד אחד יש התעוררות של הנשמה של שהיא המזון שלה והרצון שלה זה התבוננויות רוחניות, ומצד שני אתה מתחיל להתעסק בפרטי הלכות, והיא מרגשת אז את מצריה, שהיא נסגרת אז בהם. כן, היא לא מקבלת את המזון שמתאים לה. היא לא מקבלת את המזון שמתאים לה. אז ברור שא' ב' אתה צריך לתת לה גם מזון שמתאים לה. כלומר, הרב לא בא בסעיף הזה, הרב לא בא בסעיף הזה להתעלם מזה שהאדם נדחף להתבוננויות רוחניות. ואם האדם הזה היה בא אל מרן הרב, כן, או אם האדם הזה בא אל תלמידי מרן הרב, הם יגידו לו, תשמע, אתה באמת צריך ללמוד דברים שקשורים להתבוננויות רוחניות. כלומר, זה ברור שאנחנו לא נגיד לבן אדם, לא, אתה תלמד הלכות בזה, לא מעניין אותנו שום דבר. כן? זה הרי מה שלמדנו בסעיף ו', שהרב כל כך דיבר על הדבר הזה, שעד כדי כך הדבר הזה הוא כל כך קריטי, שלפעמים יש מצבים כאלה שהם כתוצאה מזה, הבן אדם הוא מתחיל להתנכר לתורה, הוא יוצא לתרבות רעה, אם הוא לא שם לב למה שמתאים לו. אבל מה שהרב אומר בסעיף הזה, זה שהאדם אבל שהוא מרגיש את המצרים, זה לא נכון להגיד לבן אדם, הצעה טוב, אז אתה תהיה אדם שמתעסק רק בדברים מופשטים. אתה תהיה אדם שמתעסק רק בתבוננויות רוחניות. למה? כי כמה שהבן אדם הזה יש בו נשמה, אבל אחרי הכל, האדם הזה הוא גם שייך לעולם הזה. כמה שיש לנו תורה שמתעסקת בדברים רוחניים, אחרי הכל, התורה ניתנה לעולם הזה, התורה ניתנה בזה, ו... בעולם הזה יש לנו כלל ברזל, שאם אתה תדבר לא בשפה של העולם הזה, אם אתה תלמד את התורה רק בשפה מרחפת, אתה תאבד. כן, אתה לא תמצא את האנטימים שלך, לא יהיה לך עוגנים. התורה בעולם הזה צריכה להופיע בצורה כזאת, של סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה. כל אדם ואדם, כן, צריך שיהיה בו את שני הרובדים האלה של, של, של התורה. נכון? אדם שיש לו שאיפה להתבוננויות רוחניות, אז הוא יותר יתעסק עם הראשו מגיע השמיימה. ואדם שיש לו את השאיפה להתבוננויות רוחניות, אז הוא גם יכול לעלות יותר סולמות, כן, יותר שלבים בסולם הזה. אבל מה שהרב אומר מאוד מאוד חשוב, שהתורה הזאת, כיוון שהיא תורה שהיא בעולם הזה, היא חייבת גם את החיבור ללבוש של התורה, איך שהוא מופיע בעולם הזה.
זה בגלל חיסרון שלנו שאנחנו גשמיים, או שזה משהו מהותי בתורה?
איך שאני מבין, שזה משהו מהותי בהופעת התורה בעולם הזה, שהקדוש ברוך הוא אומר, שהצורה להיות מחובר לתורה זה מותנה בזה שאתה גם יהיה לך את הלבוש הזה, ואחרת אתה תיתן מזון לנשמה שלך, אבל לא תיתן מזון, לא תלביש את התורה בשאר כוחות הנפש האחרים שיש לך בשאר זה, אתה תזניח אותם, והנשמה הרי מחוברת לא רק לצד העליון שבאדם, היא מחוברת לכל המציאות של האדם, אז אתה לא תאיר את הצד הנשמתי שמחובר לצדדים של הרוח ושל הנפש של האדם, תזניח אותם, שם יכול לגדול קוצים וברקנים. הרבה פעמים הסיבות לזה שאתה רואה אנשים שעסקו בניסטר ואחרי כן יצא מזה המון המון תקלות, זה בגלל שהם לא שומעים להצעה הזאת של הרב. שהתורה שלהם מהר מאוד נהפכה להיות תורה שהיא לא מחוברת לצד ההלכתי, לצד המעשי, ואז החלק הזה של החיות שבהם, של הנפש שבהם, הוא מוזנח, ואז לכתב למדינה. אז מתחיל להיות לפעמים דמיונות, אז מתחיל להיות יצרים, כל מיני דברים שהם באמת אין לך שליטה עליהם. כן? אתה לא נותן את המזון לכל מה שצריך לתת. כן? אז זה מה שכאן הרב מדגיש. אבל אין רפואתה באה על ידי ביטולה מהתורה המעשית. זאת אומרת, זה ברור שלהתבטל לגמרי מהתורה המעשית, לא זו הדרך. כי אם על ידי הכשרת רוחה להרים את הערך של כל פרט מפרטי הדברים המעשיים, אל עושר מקורו הרוחני, המקיף והכללי. זאת אומרת, זה העמדה, זה האמירה שלנו שאנחנו, שהרב אמר בהרבה הרבה מקומות, שאנחנו מאמינים שהמקור של התורה הוא אחד, והתורה ניתנה מסיני בצורה של כללותיה ופרטותיה ניתנו מסיני, והפירוש של כלליה ופרטותיה ניתנו מסיני, אין הפירוש שיש כללים בתורה ויש פרטים בתורה, אלא התורה בנויה בצורה כזאת, שכל כלל בתורה הוא יוצא לפועל, הוא מופיע בצורה מאוד מאוד בולטת על ידי שהכלל הזה יש לו המון, הוא השורש להרבה הרבה 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 פרטים, וזה הבסיס של התורה שאנחנו מבינים שיש חיבור בין ההופעה התורה, הרפעת התורה בצורה של פרטי פרטים, לבין האידאות שיש בתורה, לבין התפיסות הרוחניות, לבין התפיסות היותר כלליות, ואומר הרב שהפתרון לבן אדם הזה, הוא בן אדם שיש לו כל הזמן את הדחף הזה, הדחף הזה הוא צריך להביא את הבן אדם למצב הזה, שהוא כל הזמן עם המבט כלפי מעלה, עם המבט הזה שהוא לומד והוא מחבר את פרטי התורה לעושר הרוחני שיש בתורה. הרב אומר כאן, קורא לעושר הרוחני מקיף וכללי. כן, זה רומז למושג הזה, שיש כל פרט, יש בו כביכול כל הערה שיש בתורה, יש בה איזושהי אידאה, איזשהו רעיון, שאף פעם לא תוכל להגיד את כולו. אבל זה, כאילו, זה, זה מושג כזה קבלי, אור מקיף. אור מקיף, זה כאילו אומר את הדבר הזה, שהכלים אף פעם לא יכולים להכיל את כל האור שהוא המקור למה שיש בתוך הכלים, אבל תמיד הם כאילו מוקפים בזה, הם תמיד מקבלים איזושהי השראה, כן, איזושהי, זה הדבר האחד, המקיף, והכללי זה אומר שגם כשהדברים הם מנוסחים, יש את הניסוח של הכלל, ויש את הניסוח בצורה היותר מפורטת. הרמה הזאת נעשית לפעמים על ידי הברקת שכל טוב, ולפעמים על ידי הרגשה פנימית עמוקה, הולכת ומסתרפת, מהאזרחות העליונות של דעת השם. אז זה, אני חושב שזה מבוסס על מה ש... כלומר, הרב כתב את הסעיף הזה, מה שעמד לו בבסיס הסעיף הזה, זה הדבר הזה שהתורה היא מופיעה בצורה של חוכמה, בינה ודעת. כן, התורה מופיעה בצורה של חוכמה, בינה ודעת. שמה זה חוכמה, מה זה בינה, מה זה דעת? החוכמה היא הופעת הרעיון בצורה הכללית שלו, לא בצורה המפורטת שלו. כן? זה באיזושהי מידה כנגד כלל ופרט וכלל. כן, החוכמה היא עצם הרעיון, הרעיון הכללי, האידאה, הרעיון שהוא זה איזשהו, איזושהי תפיסה מאוד מאוד כללית, כשעוד היא לא מפורטת. היא לא יצאה אל הפועל, היא לא מפותחת. זה החוכמה. והבינה היא שהדברים הם מפורטים. כן? להוציא מהחוכמה, להבין דבר מתוך דבר. כן? לפרט את הדבר הזה, להפוך אותו לפרטי פרטים. והדעת היא להצליח לעשות חיבור בין החוכמה לבינה בעצם. כן, הדעת זה היכולת לעשות חיבור בין החוכמה לבין הבינה. ומה שאומר לנו הרב, אומר הרב ככה. כשאתה לומד חוכמה הלכתית, כשאתה לומד את התורה המעשית, אתה בעיקר מתעסק בבינה שיש בתורה, כאילו בצד המפורט של התורה. איך אתה תחבר את הפרט של התורה, איך אתה תחבר את הפרט של התורה, כן, לאושר הרוחני, זה יש לך שתי אפשרויות. או שאתה תמצא את השורש הכללי, הראשוני, הבסיסי, לזה הוא קורא, הרמה הזאת נעשה לפעמים על ידי הברקת שכל טוב. כלומר שאתה, את הפרט הזה אתה מצליח לזהות איך הוא ביטוי לאיזשהו יסוד אחד מאוד 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 כללי. זה יותר, כשמדברים הרבה פעמים על החוכמה, יש שתי הופעות של החוכמה. יש חוכמה, קוראים לזה, יש חוכמה קרה, ויש חוכמה חמה יותר. בדרך כלל שמדברים על חוכמה חמה, זה קשור ללב, חוכמת הלב, קשור קצת פרשת שבוע, כן, שלגבי המשכן, מה? לגבי המשכן יש הרבה את הביטוי של הלב, חוכמת הלב, כן, הבינה, כן, זה המשכן, שהוא חוכמת הלב, בינת הלב. כן, אז פה הרב בעל משהו אומר ככה, זה שאתה יכול לחבר או לגאול את הפרט, למצוא את הצד הכללי שיש בפרט, על ידי זה שאתה בצורה קרה יותר, יש לך הברקת שכל, כן? יש לך בהירות, השכל תמיד הוא קר, כן, אז יש לך איזושהי בהירות של איך הפרט הזה הוא קשור לאיזשהו עיקרון, איזשהו אידאה, לאיזשהו רעיון מאוד מאוד יסודי. ולפעמים על ידי הרגשה פנימית עמוקה ההולכת ומסתעפת מהזרחות העניינות של דעת השם. זאת אומרת, זה לחבר את הפרט, איך הפרט הזה הוא מצליח או הופעה של איזה תיקון מוסרי, של איזה הופעת הטוב יותר בעולם, כן, של שאתה קולט איך בפרט, כן, איך בפרט גנוז בו. אתה לא אומר, אתה לא מחבר את הפרט על ידי זה שאתה מחבר אותו לאיזשהו דבר מאוד כללי, אלא שאתה מוצא בתוך הפרט משהו עמוק, כן, משהו עמוק, ואתה את הפרט עצמו אתה מצליח למצוא בו את החיבור לתיקון הכללי שצריך לעשות בעולם או משהו מעין זה. אז זה מה שאני אמרתי, זה הדעת היא היכולת למצוא איזושהי נקודה שהיא מאוד עומדת בבסיס גם החוכמה וגם הבינה, שהיא הנקודה שהיא מחברת את הכל לתיקון של העולם, כן, לזה שכל העולם עומד להיות מתוקן ומחובר אל הקדוש ברוך הוא. אז הרב אומר שזה שתי אפשרויות. יש בן אדם שהכישרון שלו יותר יהיה הברקת השכל, החוכמה, ויש בן אדם שהכישרון שלו כשהוא יתעסק עם פרטים זה לגרול אותם דרך הרגשת הדעת, כן, דרך הרגשה הפנימית. ואומר הרב, כשנמדתי את הסעיף הזה אני שאלתי את עצמי, מה הרב אומר? אפשר ככה, אפשר ככה, אפשר שניהם? מה זה הדבר הזה שפתאום הרב אומר אפשר שניהם? אומר הרב, לפעמים מתקבצים יחד שתי הכוחות של הברקת השכל ואור הרגשה להשפיע על הרחבת הפרטים המעשיים. יכול להיות שהרב בא ואומר שהשלמות של הופעת החוכמה זה שהיא גם יש בה את הצד של החוכמה, גם את הצד של הבינה וגם את הבחינה של הדעת. כלומר, זה השלמות של הופעת החוכמה. והשלמות הזאת של הופעת החוכמה היא יכולה לגרום לחידושים. היא יכולה לגרום להרחבת הפרטים המעשיים. כלומר, אם אדם רק יש לו רק את החוכמה, או אדם יש בו רק את הדעת, אז קשה עוד להגיד שהאדם הזה יצליח להגיע להרחבת הפרטים. אבל אדם שיהיה לו את שני הכוחות האלה, כן, אז הוא יזכה קודם כל להרחיב את הפרטים. עד שימלאו דשן עונג, אני לא כל כך מבין את ההבדל בין העניין הזה של הדשן והעונג. זה יותר לחטט, לא הסתכלתי, אתם יודעים, כשאתם רוצים לפענח כזה דבר, אז אחד הספרים הטובים לפענח כזה דבר זה מילון ראייה, מילון הראייה של מה שהרב קלנר רוצים. מכירים את זה? כן. אז הרבה פעמים אפשר להיעזר במילון הראייה כדי לעמוד על מושגים, ואז אתה לפעמים מצליח לזה, אני לא עשיתי את זה פה, אז אני, כן, מה זה בדיוק הדשן והעונג? באופן שתהיה הנשמה בלתי משוממת בעוסקה בהם, כי אם מתרחבת ומתעדרת. כלומר, מה הפרטים יכולים להוסיף לנשמה? הרי הנשמה היא מאוד כללית. הנשמה היא מאוד רוחנית. הנשמה היא מאוד רוצה תפיסות גדולות. אז מה יעזור? כן, מה זה יתרום לנשמה? כלומר, אתה יכול לבוא ולהגיד, היינו יכולים לבוא ולהגיד של המנוע והעצה שאומר הרב שאל תעזוב את הפרטים, זה כמו שהסברנו קודם, כי בעולם הזה נשמה, ללא התשתית של הרוח והנפש זה מסוכן. אתה צריך גם לגאול את הרוח ואת הנפש, ואם אתה לא תיתן להם את האור של התורה, אז שם זה יכולים לגדול קרוצים וברקנים. אבל הרב מסביר, זה לא רק בשביל הנפש והרוח, אלא בסופו של דבר, זה שהקדוש ברוך הוא חיבר את הנשמה עם הנפש והרוח שלנו, זה שהקדוש ברוך הוא חיבר את השאיפות לעולם הרוחני עם החלקים המעשיים, זה גם רווח לנשמה. זה לא רווח רק לעולם הזה, או זה לא רק, כי בעולם הזה אין ברירה, וזה כלי העבודה שלנו, אז אנחנו צריכים גם איתם להתעסק. אלא זה רווח לנשמה, זה מה שכאן הרב בא להוסיף. כן? באופן שתהיה הנשמה בלתי משוממת בעסקה בהם, כלומר, זה לא שהנשמה, תגיד, טוב, זה הכרח לא יגונה. כן? אלא הנשמה תדחוף אותך בסוף להתעסק בפרטים. זה לא ישעמם אותה, היא לא תראה בזה משהו שהוא כמו מדבר בשבילה, שאין בזה שמה עושר. אלא גם הנשמה תרצה את הדבר הזה. למה? כי יש משהו שירידת הנשמה לעולם הזה, זה מרחיב אותה. נכון שהאור הנשמתי הוא הרבה יותר גדול מהאור של העולם הזה. העולם הזה הוא מאוד מצומצם. אבל בכל אופן זה כגמד עד גמי ענק. כן? הנשמה היא ענק, וכשהיא מופיעה גם בעולם הזה, אז זה גמד. אז נכון שאתה תנתק את הגמד מהנשמה, זה כלום. אבל כיוון שהגמד עומד על גבי הענק, כן? אז בסופו של דבר, הגמד הוא הכי גבוה. אז זה מרחיב את הנשמה. זה נותן את זה כמשל. כאילו, זה בסופו של דבר, זה כן תוסף את אור לנשמה. נכון, זה לא שאתה מנתק, כאילו, שאתה עושה תחרות בין האור של הנשמה לבין האור של הופעת הפרט, אז ברור מי מנצח בתחרות הזאת, יכול? אבל כיוון שפה זה ברגע אבל שחיברת ביניהם ועשית את הדבר הזה שהפרט יהיה חלק מהנשמה, אז בסופו של דבר יוצא שהפרט הוא מרחיב את הנשמה. זה הדבר הראשון. והדבר השני, אומר הרב פה, הוא מתעדנת. כן, זה הרעיון הזה של גן עדן בעולם הזה. הגן עדן בעולם הזה, זה אומר שיש משהו שכשהנשמה היא יוצאת אל הפועל בצורה של פרטי פרטים, היא מותאמת יותר. כלומר, היא בהירה יותר. זה יוצר בסופו של דבר שהאור הוא לא רק כללי, אלא האור הוא מאוד 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 ברור, וגם זה מוסיף להתאמה שלה, כאילו לבהירות של זה. זה העדינות הזאת. זה המתעדנת. זה מה שהפרטים האלה בסופו של דבר גם מוסיפים לנשמה. אז גם הנשמה תדחוף אותנו. זה מה שהרב גאון מנסה להגיד. זה לא הכרחי לבוא ולהגיד שתגיד לבן אדם לא תתעסק עם הדבר הזה. אנחנו רוצים להגיע לזה שהאדם מתוך זה שהנשמה בהתחלה הייתה מוכשרת לשאיפות גדולות של דמונויות והייתה מתעצבת, להגיע למצב ההפכי. שהנשמה היא תדחוף אותך להתעסק בדבר הזה. הצלחת הרמה הזאת, במה זה תלוי שהאדם יצליח לעשות את הפעולה הזאת? אז אומר הרב, כיוון שדיברתי פה על שתי פעולות, הפעולה של חוכמה והפעולה של הדעת, אז אומר הרב, לכל אחד ואחד זה משהו אחר. ההצלחה הזאת קשורה היא עם המצב המוסרי של הנפש, זה כדי להופיע את ההרגשה הפנימית העמוקה, מבחינת הדעת השם, כן? איך הדברים האלה יכולים להיות מחוברים לתיקון העולם על ידי זה שהאור האלוקי גואל את כל העולם הזה, אז זה תלוי בכמה האדם הוא מוסרי, כמה האדם הוא באמת, כל השאיפות שלו, שאיפות של לעשות טוב ולסור מהרע. זה קשור עם המצב המוסרי, והחלק של לחבר את הפרטים לחוכמה, זה תלוי בזה, אם האדם הזה לומד נסתר או לא, אם האדם הזה הוא רגיל במחשבות כלליות, ברעיונות כלליים, אם הוא לומד אמונה או לא לומד אמונה. ועם צירופה רוחני, הבא על ידי העסק התמיתי, במעמקי הרוחניות הבהירים, הבלתי מצומצמים. כלומר, זה צריך להיות בן אדם שזה, שיש לו את השפה הזאת, ושהוא לומד, ושהוא יודע את היסודות ואת המהלכים בעולם הרוחני, כן? ואז יכול להיות הברקת השכל. זה מה שהרב אומר, שזה תלוי. החלק של הדעת זה תלוי בעניין הזה של התיקון המוסרי של הנפש, והחלק של הברקת השכל זה קשור לעסק התמידי ומקי הרוחניות הבהירים, אבל הבלתי מצומצמים. טוב, אז זה סעיף ח'. סעיף ת. לפעמים כשלומדים דברים קטנים מהתפעלות מרובה כזו שרישומע על הנפש פועל כאילו היה העניין הזה הקטן הגבוה שבגבוהים, מתגשמת הדעת וכנפי הרוח מתקצצות. אני חושב שזה סעיף קצת נגד החסידות. וההדרכה הישרה היא ללמוד כל עניין בהתפעלות של שמחה, שיש בה הרגשה כפולה, רגש לגדולה העליונה, מתוך שכל סעיף קטן רוחני הלא משלים הוא את עץ החיים כולו, מתוך כך הכל הוא גדול, ורגש שני שבתוכיות הפרטיות של כל הידיעה ובפרט תורית, יש בה ערך חיובי מאוד, שראוי להערכו בשמחת כבוד לפי מידתו. ויש של מעלה ויש של מטה מתחברים יחד להעיר או לחמם את הנשם. כן, הוא אומר, מה שהיה, כשהתחלתי לקרוא את הסעיף הזה, אז אני נזכרתי בסיפור על רבי זושה, כן? שהיה מתחיל ממתי ומתעלף, כן? ממתי, איזה אימה, איזה... אז כנראה לרבי זושה זה טוב. אבל אם יבוא איזה אחד, כי רבי זושה ממתי הוא מתעלף, וכשהוא יגיע לממרה שמדברת ממש על... על הזכרת ש... אני יודע מה, על קריאת שמה זה, אז לא רק שהוא היה מתעלף, זה בכלל היה, כן, בעולמות עליונים. כן, זה, כלומר, כל דבר אדם צריך את הפרופורציה. אבל מה שהוא אומר, הוא אומר, שאם האדם, הוא לומד תורה, כן? והוא לומד, ויש לו איזושהי ידיעה שהתורה מוסיפה לו, וידיעה, ידיעה מקומית, והוא הופך מזה לאחד מ-13 העיקרים, והוא הופך את זה למשהו זה, אז זה חוסר דעת, זה חוסר פרופורציות. זה אתה מעוות בסופו של דבר את היחס שלך למה שאתה למדת. כן, כשאתה לומד דברים קטנים מתפעלות מרובה כזאת, ועד כדי כך שאתה מחשיב את העלייה המסוימת הזאת, כאילו זה אחד מ-13 עיקרים, ואז אם מישהו יבוא ויגיד לך משהו אחר על הדבר הזה, או... אז הנפש שלך היא מתמלאת מהדבר הזה, אין מקום בנפש לדברים באמת, זה אתה יוצא בפרופורציות. אז זה מה שאומר הרב, מתגשם את הדעת. כן, הדעת של האדם, הדעת זה עוד פעם, זה לחבר את התורה בצורה הנכונה, זה נהפך להיות משהו מגושם, כן, משהו שהוא חוסם, כן, מתגשם את הדעת. טוב, תלכו להרמת. וכלפי הרבה פרופורציות. הסעיף הזה זה בלעד האיחור שלי.